אנחנו, בעזרת השם, המטרה שלנו בקניין תורה של הבוקר הוא לנסות לרוץ באופן יומי, בלי נדר, למעט ימים שאני לא אוכל להגיע, אבל בעצם לרוץ על הסדר של הספר, לא כמו הפורמט של זמן הקיץ שעשינו, שמכינים פרק ואז שיעור עליו, אלא מה שנלמד על הרצף, הספר שנלמד הוא תפארת ישראל. הקדמה קצרה קצרה, הלימוד יהיה בין 9-9:25, בלי נדר. על הסדר. הקדמה קצרה שאני תמיד אוהב לומר על כתבי המהר"ל. רבנו המהר"ל מפראג קודם כל זכה להיות מקובל על כל בתי המדרש בעם ישראל. בעיניי הוא גדול משמשם של חז"ל, כי המהר"ל שיטתו הייתה בכל מקום תמיד תמיד לשמש את חז"ל. חז"ל הכוונה היא תנאים האמוראים. חז"ל הכוונה היא משנה, גמרא, בבלי, ירושלמי, זוהר הקדוש, מדרשים, כל מה שתקופת התנאים והאמוראים, זה בעצם מה שהמהר"ל משמש. לדוגמה, אפילו ביחס לרמב"ן, שהמהר"ל מדבר אליו בכבוד עצום, כמקובל גדול, אבל אם הרמב"ן בפרשת לך לך, פרשת השבוע, אומר מעצמו סברה בפשט התורה, שאברהם בעצם יורד למצרים, וכל הסיפור שם עם אבימלך ועם שרה, ושהיא בעצם עכשיו כביכול לא אשתו של אברהם, הרמב"ן אומר שיש בזה חטא, בחינת חטא לאברהם אבינו, ולכן גם עשה אבות סימן לבנים, בניו השתעבדו במצרים, ואחרי כן יצאו בחוש גדול. והמהר"ל, מה פתאום? חז"ל לא אמרו דבר כזה, מה אתה ממציא? רק שימוש של חז"ל. והמהר"ל, בעצם, במקום לחדש חידושים מעצמו, הוא עסוק בלהעמיק בחז"ל, ויש לו חידושים מדהימים. והכל מתוך שהוא מרגיל אותנו איך להתבונן בדברי חז"ל. ולכן המהר"ל בעיניי הוא גדול משמשם של חז"ל, והוא אולי הפרשן אגדה, מדרש המרכזי שיש לנו, כי הוא ממש הציג שיטה סדורה באיך לומדים את חז"ל. כשהייתי בשיעור ד' ורצינו ללמוד פנימיות עם הרב ויצמן, היה חמישה תנאים. אחד התנאים היה להיות בקי היטב, ולפחות בשניים משלושת הספרים הבאים של המהר"ל, נצח גבורות תפארת, זה שלושת הספרים המרכזיים שלו, להיות בקיא בזה. אם אתה לא בקיא בזה, אל תיכנס לשיעור. ובעצם זה לא סתם, כי המהר"ל בונה, אולי מחר עם הקבוצות הגדולה, אז נעשה את השיעור, נשב שם עם ישר עם הפנים לשם, ואז יותר מקום לכולם. המהר"ל בונה בעצם לא רק את היחס לחז"ל, הוא מלמד אותך משל ונמשל, הוא מלמד אותך מופשטות, חשיבה מופשטת. אלא שמה, המהר"ל חי לפני כ-500 שנה, והדברים עוד מוחבאים. הפנימיות עוד מוחבאת, ולמעשה המהר"ל, איך הוא כותב במדרש שנעלם, אפילו לא כותב בזוהר. המהר"ל מאוד החביא את הדברים, אני נוהג לומר שהמהר"ל גילה טפח וכיסה 2,000 ממה, זה היחס. לא כיסה גילה טפחיים, אלא 2,000 ממה. אתה קורא מהר"ל והוא רומז לך ואומר לך, נראה לך שהוא חוזר על עצמו, הוא אומר לך, מבין יבין מה מסכין עם בראשו, ואתה מתחיל להבין שלא הבנת, ואז אתה מעמיק יותר. ובאמת צריך איך לדעת להיכנס. נדמה לי שעל הרב אודנר, על הפחד יצחק, אומרים שהוא אמר שהרב קוק הכניס אותו ללמוד מהר"ל בצורה עמוקה. צריך להיכנס ללימוד מהר"ל, כי אפשר לקרוא את זה, הוא נורא שכלי, הוא נורא לוגי. כשאתה לומד רבי נחמן, אתה לומד הרב קוק, אתה, אפילו אם לא הבנת עד הסוף, השירה שלהם, הרגש שלהם מעיף אותך. אפילו אם לא אחזת עד הסוף, המהר"ל הוא נורא סיסטמטי, הוא נורא שכלי, נורא 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 דברים תבניתיים, ואתה צריך להיכנס לנשמה שמאחורי הדברים. ויש שם עומקי עומקי. המהר"ל כתב סדרה של ספרים לך השם, על סדר הפסוק לך השם הגדולה, הגבורה, התפארת והנצח ועוד ככל בשמיים ובארץ, חלקם אין לנו אותם, אבל מה שיש לנו זה בעצם ספר הגדולה שהוא רוצה לכתוב על שבת אין לנו, או לא כתב, אבל יש לנו בעצם את גבורות שזה על יציאת מצרים, יש לנו את תפארת ישראל שזה על שבועות מתן תורה, נצח ישראל שזה בעצם על גלות גאולה תשעה באב, בו הספר אולי המרכזי שבו מתבר בעצם עומק קדושת ישראל. אפשר לומר בכלל, בחלות המהר"ל, שמאוד מרכזי אצלו היסוד של קודשא בריך הוא ראה את עם ישראל חדם, אפשר לראות את זה, נראה את זה גם בתפארת, אני חושב. ולמעשה, יש לו עוד ספרים דרך חיים על פרקי אבות, יש לו את גור אריה על הפירוש רש"י על התורה, נתיבות עולם, שזה בעצם על מידות, נתיב יראת השם, נתיב לב טוב, נתיב האמת, נתיב השלום, אוסף את כל מאמרי חז"ל ובעצם מברר אותם. יש למהר"ל ספר באר הגולה, שבו הוא ספר שבעצם עניינו, דברים שנראים מוזרים בדברי חז"ל, הוא אוסף אותם לסוגים שונים ומתחיל להסביר אותם לעומק. למרות שהמהר"ל בכל ספריו מסביר לך את דברי חז"ל לעומק, אבל באר הגולה הנושא הוא רק הקושיות, שם השיטתו איך לומדים אגדה, אפשר לראות באופן ממש על דברים הכי מוזרים בדברי חז"ל, אבל ניכר בכל מקום בעצם הדבר הזה. אז אמרנו גבורות תפארת נצח, אמרנו נתיבות עולם, יש כמובן הסומי הגבורות הגדה של פסח גם, אמרנו דרך חיים, אמרנו גור אריה, חידושי הגדות על השס, אם אתם רוצים מגעת על השס, אז אתם יכולים לבדוק חידושי הגדות, על רוב, על הרבה מאוד מסכתות המהר"ל פירשת הגדות השס, זה מהבחינה הזאת. בלימוד מהר"ל יש לנו לעניות דתי שלוש מטרות בכל ספר שלומדים במהר"ל. מטרה אחת היא התוכן הספציפי שהמהר"ל מלמד באותו הפרק. מטרה שנייה זה לראות איך המהר"ל למד את דברי חז"ל, ללמוד ממנו בעצם איך באים בעצם ולומדים בצורה מסוימת מדרש או דבר כזה או אחר, כלומר מאמר כזה או אחר. והמטרה השישית, חוץ מהתוכן הספציפי של אותו ספר או אותו פרק, וחוץ מאשר איך בעצם לומדים את המדרש, זה לקנות את היחס העקרוני לחז"ל. המהר"ל בונה אותנו, בית מדרש שלנו בנוף הגליל, מאוד בנוי על המהר"ל, וכל הגישה בעצם לחז"ל. ולכן למשל בבאר הגולש, מבוא ענק על מה זה בכלל תורה שבעל פה, ומה היחסים על כל הלימודים של חז"ל, זה דברים שמאוד חשוב שכל אחד יהיה לו קביעות, להשתדל להקיף את כל ספרי המהר"ל עד סוף שנות הישיבה, או כמה שנים לאחר מכן, תלוי כמה שנים הוא נשאר בישיבה. אנחנו נכנסים עכשיו אחרי הקדמה הקצרה הזאת, להקדמת תפארת ישראל. וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל, נקרא כל פעם קטע ונסביר. הכתוב הזה רוצה לומר, כי התורה חפץ מונח כל הרוצה לזכות ביזכה בה, ולכך לא אמר אשר שם לבני ישראל רק לפני בני ישראל. למה לפני? מה תוסף את המילה לפני? כמו דבר המונח לפני כל הרוצה לזכות וזוכה בה. ולא אמר האדם, לא יאמר האדם כי התורה נותנה רק לגדולי החכמים שמחוקים מן הטעות, אבל התורה נתלה לכל. ולא יאמר גם כן אולי ישגה בתורה. בדבר זה פרשו במדרש, אביאני לבית היין ודגלו על האהבה, אומרים חז"ל בשער שם רבא, רבי יונה אמר, שני חברים העוסקים בהלכה, זה אומר בית אב של הלכה, וזה אומר, אינו אומר בית אב של הלכה. כלומר, אחד אומר את ההלכה עם כל טעמיה וסברתה, כי הוא מבין את כל הסוגיה, זה נקרא בית אב, את כל השורשים שלה. ואחד אמר את ההלכה, והוא לא הבין טוב את הסוגיה עם שורשיה וטעמיה, אז הוא בעצם לא כיוון להלכה. אומר הקדוש ברוך הוא גם על זה שלא כיוון, דגלו על האהבה. דעה שנייה, אמר רב אחא, עם הארץ שקורא לאהבה איבה, כגון ואהבת, אומר ואהבת. כלומר, לא רק שהוא לא כיוון להלכה, במקום להגיד ואהבת את השם אלוקיך, הוא אומר ואהבת, תהיה אויב להשם אלוקיך. אז זה הכי גרוע שבעולם, זה כבר לא רק שהוא לא למד טוב תורה, או טעם משהו מקומי, כל היחס לקדוש ברוך הוא עכשיו כביכול מקבל פירושו נכון, אמר הקדוש ברוך הוא, ודגלו על האהבה. עכשיו עד כאן, עכשיו מסביר המהר"ל, פירוש בית אב של הלכה, שורש הלכה וטעמה. ומפני זה נראה כהבכה לימוד תורה לעסוק בדברי תורה, ואין ברכים ללמוד תורה. ואם שיש לפרש לך חלום ברכים לעסוק בדברי תורה, האפשר להגיד פירוש פשוט, כהבכה היא ברכת המצוות, צריך לברך על מעשה המצווה, על כל מעשה מצוות עשה. ואין מצוות עשה רק בדבר שיש בו מעשה, זה הרי מצוות עשה שחייב לעשות. אז צריך לברך לעסוק, דנו לימוד תורה במעשה. זה כשהוא מוציא דיבור, זה נקרא עסק שאדם לומד בקול, זה דיבור. עכשיו שאני מדבר את המהר"ל, אז אני עוסק בתורה. אתם, אם אתם שותקים ואתם חושבים, אז רק, זה לא לעסוק בדברי תורה, זה רק לימוד תורה. לכן גם טוב שכל אדם כשהוא לומד תורה מהלך היום, הוא מוציא חלק מזה בתוך הפה שלו. אבל לימוד נקרא הבנת הדבר. כשאתה לומד זה הבנת הדבר, כשאתה מדבר זה מעשה הלימוד. כלומר, יש את הלימוד ויש את המעשה. בלימוד תורה יש לימוד ומעשה. לימוד זה המחשבה והמעשה זה הדיבור. מה שלמד, ואין הברכה אלא רק על המעשה המצווה. ואם למד ביון לבד, אין לו לברך לעסוק בדברי תורה, שזה נאמר על המעשה. אם אדם קודם רק יעיין ולא יוצא מהפה שלו מילים של תורה, אז הוא לא עשה תורה, הוא רק למד תורה. אז זה היה, אומר המהר"ל, היה אפשר סוגריים, היה אפשר להסביר שמברכים לעסוק בדברי תורה, כי צריך להגיד את הלימוד בפה, שיהיה פה בחינה מעשית כזה ברכת המצוות. אבל אומר המהר"ל, חוץ מההסבר הזה, שהוא נכון מצד עצמו, יש עוד עניין. אמנם נראה לומר כמו שאמרנו, כי לכך מברכים לעסוק בדברי תורה. כי ללמוד תורה לא שח, אלא רק על מי, כל פעם שיש רק במהר"ל, הוסיף את המילה אלא לפני כן. אלא רק על מי שלמד תורה, ומכוון ההלכה לאמיתתה, שבזה שייך לימוד תורה. כן? כלומר, כי אם היית אומר ללמוד תורה, אז הכוונה הייתה רק מי שבאמת כיוון לאמת של התורה. כי הוא למד את התורה, הוא הבין עד הסוף מה התורה אומרת. אז למה אומרים לעסוק? שגם מי שלא הבין עד הסוף את התורה. אבל מי שלא מכוון ההלכה על אמיתתה, אולי זה, אין לזה לימוד, לכך מברכים לעסוק בדברי תורה. בין שהוא מכוון ההלכה, או שאינו מכוון ההלכה, אלא רק שיכוון ללמוד האמת אף על גב ששגג. הרי כי לימוד התורה לעצמו נקל ללמוד ואין צריך לחוש לשום דבר. כלומר, היית יכול לחשוב, התורה היא כל כך קדושה והיא כל כך חילונה, וזה באמת ככה. אז אם לא הבנתי עד הסוף מה זה שווה, אני נכנסתי לשיעור א', ניסיתי, אבל יש את החבר'ה שהם תלמידי חכמים, ואני לא מבין עד הסוף, אני לא יודע עד הסוף. אז לפני הנקודה שאדם יעמול בתורה, והיו כמה וכמה גדולי ישראל, שהיה נראה שהם לא מתאימים בלימוד, ויצא מהם גדולי ישראל. אבל עוד לפני השלב הזה, עצם זה שאתה מכוון ללמוד תורה באמת, אפילו אם תהית בדילגו על היהבה. זה יתוקן תוך כדי תנועה, כי אדם מחפש את האמת, האמת מתקנת תוך כדי תנועה. יש לזה כל מיני עזרים, נגיע לזה גם בהמשך. אגב, יש נתיב התורה בנתיבות עולם, הנתיב הראשון, שבו יש קטעים מתפארת, והמהר"ל שם מרוכז סביב איך לומדים תורה. תפארת זה יותר רחב, זה על כל מתן תורה, כן? אז יש שם אחד הדברים שבעצם שכל של חבורה. כשאדם לומד בחבורה, אז זה מתקן אותו. הוא לא טועה ונשאר עם הטעויות שלו. אבל זה כבר שלבים על אחר מכן. קודם כל, עצם זה שאדם ניגש ללמוד מתוך כוונה של אמת, אפילו אם הוא שגג, הוא עסק בדברי תורה. כן. גם אם אדם הוא בעל גאווה, ברגע שהוא בבית המדרש, מושכהו לבית המדרש, עם אבן הוא ינחו נימוח, עם ברזל הוא מתפוצץ. הגאווה תתוקן. ואדרבה, מתוך שלא לשמה, יבוא לשמה. הלא לשמה של גאווה, זה לא לשמה שמתוכו באים לשמה. כשהייתי בשיעור א', נדמה לי, הגיע הרב רוזנטל. היה רב גדול מאוד, תלמיד חכם עצום, בחיפה. ממש, תלמיד חכם עצום. ואז הוא אמר לנו, תלמדו כדי להיות דיינים, זה שכר מצוין. כן? עכשיו, נורא נפגעתי מזה, כאילו הרגשתי זלזול עצום. מה אתה אומר? הוא היה צדיק ענק, ואיש פרוש, ואיש, ודאי שלא, שהוא לא למד תורה בשביל זה. כאילו הרגשתי שהוא, מה, אתה מזלזל בנו? כאילו, מה אתה? ואז הבנתי שהוא אומר לנו, מתוך שלא, אפילו מי שיתפוס אותו מהרמה הנמוכה, שכדאי לכם להיות דיינים, זה כסף טוב, זה כבוד טוב, מתוך שלא לשמה יבוא לשמה. עכשיו, ברור שצריך לעלות למטרה של לשמה, אבל לעולם ללמד אדם שלא לשמה, מתוך שלא לשמה יבוא לשמה. אז הגאווה פה היא לא מעכבת. בתנאי שאדם מחפש ללמוד את האמת, כן? אני אחדד, אמרת דבר חשוב, אני אחדד אותו, יש גמרא באוריות. הגמרא אומרת שבזכר שבלק הקריב מבית קורבנות, אף אבי שעשה את זה שלא לשמה, זכה ויצא ממנו רות. עכשיו, לכאורה, אין לך יותר גרוע, מה זה לא לשמה? הוא עשה את זה בשביל להחריב את עם ישראל. עכשיו, יש גמרא אחרת שאומרת שמי שלומד ללא לשמה נעשה לסם המוות. אז יש שני סוגים שלא לשמה. יש לא לשמה שמתוך שלא לשמה יבוא לשמה, ויש לא לשמה שזה סם המוות. אבל לכאורה, אם בלק זה לא לשמה שבסוף מתוכו יוצא משהו טוב, אז מה זה סם המוות? מה ההבדל בין... כאילו, אין יותר גרוע מבלק, נכון? עכשיו תשמעו הסבר עצום. שאדם לומד תורה, והוא מאמין שיש משהו בתורה, אבל הוא עושה את זה בשביל להתגדל, בשביל כבוד, בגלל שהוא בסוף נפעל מהתורה, בשביל מטרות שליליות, אבל הוא מקבל שהתורה היא משהו עליון שיביא אותו למטרות שליליות, אז עכשיו ממילא, מתוך שלא לשמה יבוא לשמה. אבל אם אדם לוקח את התורה והופך אותה לספר אקדמאי, שזה אגדות עם, ואין בזה משהו אלוקי, זה לא לשמה שהוא שם המוות. למה בלק יקריב קורבנות? למי יקריב קורבנות? לעבודה זרה או להשם יתברך? כלומר, הוא קיבל את זה שהשם יתברך פועל הכל, נכון? ממילא, בסוף אפילו מהלא לשמה שלו בא לשמה. אבל אם הוא היה מקריב לעבודה זרה, הוא היה אומר, אין בזה כלום, לא היה פועל כלום. כלומר, כל זמן שאדם ניגש לתורה כדבר השם, אפילו אם הוא טועה, היא תתקן אותו. ולכן, לעסוק בדברי תורה, הוא עוסק בזה. הלאה. ממשיך המהר"ל ואומר, אבל, אמנם, לשום דברי תורה לפני זולתו, שורה רביעית לפני סוף העמוד במהדורות הרגילות. לשום דברי תורה לפני זולתו, הוא קשה מבית פנים. האחד, כי בינו מכוון ההלכה על העיר, אין זולתו בדבר אמת, למה לא? כלומר, לא דומה שאתה עוסק, אפילו טעית, אבל אם אתה מלמד מישהו בטעות, פעמיים זה בעיה. פעם אחת, כי תחליט מה שכוון המניח דברי תורה לפני זולתו, להחכים אותו בדברי אמת ויושר. אז להחכים אותו בטעויות, הפוך, הוא צריך לצאת מהטעות, אז מה התועלת בזה? ודרך האמת רחוק משימצא. ומכל שכן בדורות אלו שעבדה חוכמה מבני אדם. והדבר השני, אפילו מכוון ההלכה, מי יודע אם יהיו לרצון עם רפי לזולתו? כלומר, שתי סיבות, למה לא דומה זה שאתה עוסק אפילו טעית בתנאי שאתה מכוון לאמת, לבין ללמד אחרים. ללמד אחרים, א', אם תטע אותם, זה רק נזק, ולא, אתה עוד תתוקן מעצמך, אבל האם אתה עכשיו בעצם, כל המטרה היא לבוא, הם עכשיו ממשיכים בלימוד שלהם, אתה הזקת ללימוד. אתה לעצמך, טעית, אז הלימוד שלך ממשיך, תתוקן. אתה עכשיו להם, ברגע חד פעמי, הבאת הנזק, הם ממשיכים הלאה עם הנזק שלך. דבר שני, זה מי אמר שבכלל יקבלו את דבריך, לכן זה הרבה יותר קשה ללמד תורה, אין מצד למסור אותה, אין מצד שיקבלו אותה, ולכן ממילא שם זה גדר אחר. ואין ספק כי כל פעולה שרחוק משיגיע הפועל לתכלית כוונותו, אנחנו שיפעל אותה, פעולה שלא יפלטו לרק לבטלה, שלא לרק לולד לבעלה. כלומר, ללמד צריך להיות באמת משרו ללמד. כלומר, מרן מיד מסייג. זה שאמרתי שכל אחד עוסק בתורה ויכוון לאמת ולא יחשוש שהוא טועה, לא אומר שעכשיו אתה יכול להיות מלמד ולהגיד, טוב, לא נורא, אני עוסק בתורה, אז לימדתי שטויות. כן? זה כמובן, הוא מיד סייג את זה. והדבר הזה אשר אמרנו, אף בדורות השלמים היה צריך לאדם זירוז יתרה שלו, היא נכשל בזה.
בפרק רביעי בברכות, בכניסתו לבית הכנסת, מדרש מתפלל רצון, זה תפילת רבי יוחנן בקניה, יהי רצון שלא יקשל בדבר הלכה, ולא אומר על טהור טמא, וישמחו בחבריי, ולא יקשו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם עד כאן. מסביר המהר"ל, הרי שעם בתלמיד חכם גדול, לב האדם נוטה לשמוח, כאשר ימצא בדברי זולתו חיסרון. כי כל אדם בטבעו ששמח בשלמות אשר יש לו על זולתו, ולכך מתפלל שלא ילך אחר טבעו וישמח כשחברו נכשל בדבר הלכה והוא אינו נכשל. ואם כי יש לפרש ההפך מה שאמר וישמחו בחבריי, תפילה שישמחו חבריו בו כאשר לא ייכשלו בדבר הלכה. אבל אין המאמר סובל זה, שעדיין לא אמר שאמר דבר הלכה, אלא רק שאמר בדרך שלילה שלא ייכשר בדבר הלכה, ואולי לא אומר דבר הלכה כלל, כי לא כל אדם יאמר דבר הלכה בבית המדרש, ואלו לומר רצון שאמר על תמור טהור טהור ועל טמא טמא וישמחו בחבריי. ופירוש רש"י זה להוכיח. הסבר. אומר המהר"ל, אל תגידי שהכוונה היא שמה שכתוב שם שלא ייכשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי, זה כבר משפט חדש, שישמחו בחבריי כשאני אגיד דברים טובים. אומר המהר"ל, לא, זה לא הפשט. אלא שלא ייכשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי, הפשט הוא שלפעמים באופן טבעי דרכם של בני אדם, שיש חברותה, אם החברותה שנכשל בסברה ואני צדקתי, אני שמח. כי ניצחתי. יצאתי הכי טוב בכיתה, הכי מלך, הכי גבר, הכי אלוף. אומר המהר"ל, על זה מתפללים, כי בצורה טבעית, עכשיו לא רק בין תלמידים, גם בין רבנים וגם מתלמידי חכמים, יש מתח מסוים טבעי, מי צדק בבית מדרש, נכון, אדם רוצה להיות זה שצדק, על זה אתה מתפלל. שלא יקשל בדבר הרחב וישמחו בחברה, ושלא הם ישמחו בכישלוני, ואחרי זה שלא אני, ולא יקשלו, ושמח אני בהם. זאת אומרת, שיש שמחה, כן? סוגריים, אני תמיד אומר שזה מדהים, התפילה על הכניסה לבית המדרש, תפילת אמת שלום אהבו, שאני לא אתן באמת של התורה, ושלא יהיה איבה וריב בבית המדרש. שיהיה אווירה נכונה של מקבלים זה מזה, של תודה טעיתי. זה לא קל להגיד תודה טעיתי. של שמחה גדולה שהדברים מתבררים. אז אמר לה, כמה לנו, שקודם כל, שתבין שישמחו בחבריי, באמת על זה מדובר. לא שלא יקשל בהלכה נקודה, ואז ישמחו בחבריי כשאני אומר דברים טובים. לא אומר הפשט הוא שאני מתפלל, שלא ישמחו חבריי על זה שאני נכשלתי. כן, שחר.
אם זה דבר שהוא מוכרח,
אני מתפלל על זה, אני מתפלל שבית המדרש יצא מהטבע הרגיל של בני אדם, של דיבייט, של לנצח אחד את השני, ויעלה למדרגה אלוקית של אמת אשר מאהבו, שבו באמת אנחנו רק נדברים לחפש את האמת אלוקית, ושמחים בבירור של האמת ולא שמחים בכישלון של השני, כי קל להגיע למקום הזה. זה טבעי, זה מאוד טבעי. כל בן אדם רוצה להיות, טבוע בכל בן אדם שליטה. כל בן אדם רוצה להגיע הכי גבוה. כל אדם בשביל נברא העולם. כל אדם רוצה, לפרח לברא אדם יחידי, רוצה להיות הכי גבוה שאפשר. אז טבוע באדם לכבוש את הארץ, טבוע בו שליטה. ולכן אנחנו מתפללים לצאת מהמדרגה הטבעית הזאת, המדרגה האל-טבעית שנקראת האמת, השלום מאבו.
זה בעצם כאילו עומד בפני עצמו, זאת אומרת שאני כן. קשה בברכה ולא יתפק, גם אם אני איתה שלא
יסוף. בדיוק. עכשיו, ואם הדבר הוא כך בשלמי המעלה, כל שכן בדור בבלתי שלם אשר כל דבר זולתו אינו עולם לא רצון, כל שכן הדורות האחרונים שאנחנו הרבה לא במדרגה שהיה אצל חז"ל, כי לא ילמוד זכות על האומר והרי הקושי מצד שני פנים. אז עכשיו גם קשה טבעית וגם אנחנו במדרגת הנמוכה. אמנם לנצל מזה כאשר יכוון מעשה ולשן בך השורי של האדם התורה והחוכמה גם אתה, ייתן לו תורתו וידיח אותו מטבעות האמת כי מיתות יוצא התורה. אומר המהר"ל, עם כל הקושי שאנחנו טועים, כי אדם יכול שוטה בלימוד, ועוד עכשיו תוסיף את הקושי השני, שיש באופן טבעי רצון בכלל להתגדל ולהתגדר בגאווה בבית מדרש מי יותר צודק. מה כנגד זה יעזור לך? מה יעזור לך? שיכוון מעשה ולשם יתברך, לדעת שהקדוש ברוך הוא נותן התורה. הוא נותן התורה, וזה מה שהמהר"ל עכשיו הולך להיכנס. הוא בפרק, כלומר, בעצם רק שיהיה ברור רצף, כלומר, מול זה שגם מי שעוסק בתורה ולא כיוון עד הסוף, הוא שייך לתורה, הוא נוגע בדבר השם, בדברי אלוקי חיים ודברי לגאולה אהבה, אבל זה בתנאי שהוא מכוון אל הנותן התורה. ונותן התורה זה שהשם יתברך נותן תורה. עכשיו שימו לב, יש פה נקודה מאוד עמוקה, כבר נתחיל להגיד אותה לפני שנקרא את הקטע הבא. לכאורה, מה זאת אומרת? מה זה לעסוק? אתה עוסק בדברי אלוקים חיים, בקור הגרעיני של העולם, בשלטר של העולם, כל טעות פה זה טעות של נצח. אז הפוך, היה צריך להיות אחי, שמי שעוסק הוא לא רלוונטי, רק הטופ של הטופ של הטופ, ילמד תורה. לא, כל אחד שייך לתורה, כל אחד עוסק בתורה. נו, אבל אתה נוגע בדבר הכי הכי גבוה, יש סכנות. אם, ככל שאדם יותר מברך בתורה תחילה, כלומר שהשם נותן התורה, והוא ניגש לזה כדברי אלוקים חיים, הוא במילה נתמלא ביראה אמיתית, שמה זה יראה? נבדלות. אני הופך להיות מקבל, יראה בונה בנפש כלי קבלה. אני הופך להיות מקבל, אני עסוק בלבחון את עצמי, צדקתי, טעיתי, וזה מנקה את הגאווה, וזה מנקה את הטעויות. וכפי מה שאדם יותר מברך נותן התורה,
שהשם, השם אנחנו, דברי אלוקים חיים עכשיו מתגלים אליי, ועם כל זה, לא לכן עירה כזאת של, אז אסור לי לגעת, מי אני? אני שום דבר, אני אפס, רק גדולי הדור. לא! זה העסק שלך, זה שייך אליך, ואתה קשור לזה. עוד בהמשך המערל, התפארת נבין למה, לעומק למה. כי לכל יש פה סתירה. אם זה כל כך גבוה, למה זה שייך אליי? אם זה שייך אליי, אז איך זה כל כך גבוה? ומה שיוצר את התיקון של הסתירה הזאת, זה שאתה קשור לנותן התורה, וזה לא, טוב, אוקיי, אז יש איזה דין, היה פעם, היה חוקי חמורבי, ולפני משה רבינו, ואז משה רבינו המציא חוקים כנגד, וחלקם כבר לא רלוונטיים, אבל לא משנים בקלות, אבל, ואז הכל כאילו אגדותם, הכל סיפורי מעשיות, אז זה לא דברי אלוקים חיים, אז זה שטויות. זה לא לשמע שהוא שם המוות. אבל שאדם ניגש לתורה כנותן, שהשם נותן, השם יתברך, השם יתברך, שם הוויה ברוך הוא, אין סוף ברוך הוא, נותן לך את התורה, והוא מתגלה לך בכל דף בגמרא, הוא מתגלה לך בכל סוף יש אין סוף, ואתה ניגש לזה בחרדת קודש נכונה, גם אם אתה טועה, אתה תגיע. למה? דילוגו על האהבה. הדילוג, יש פה איזה טעות, דילוג, אבל אותה אהבה אל השם יתברך, תבוא ותתקן את היחס. בסדר? בואו נראה את הגמרא. הגמרא בנדרים אומרת כך, דף פי א', אמר רב יהודה אמר רב, מהו שכתוב מי האיש החכם ויבן את זאת על מעבד הארץ וגומר? דבר זה נשאל לחכמים, לנביאים ולמלאכים. בגמרא שלנו וגמרא מקבילה במציאה לא כתוב מלאכים, אבל יש שם הגאות בצד, ובהגאות בצד כתוב שיש גרסה מלאכי השרת. ולא פרשו. עד שפרשו הקדוש ברוך הוא בעצמו, שנאמר ויאמר השם על עוזבם תורתי ולא הלכו בה. היינו ולא שמעו בקולי, היינו ולא הלכו בה. אמר רב שלא ברכו בתורה תחילה עד כאן. כלומר, למה עבדה הארץ? שואל הנביא ירמיהו. חכמים לא ידעו לפרש, נביאים לא ידעו לפרש, מלאכי השרת לא ידעו לפרש, עד שהקדוש ברוך הוא פירש בעצמו על עוזבם את תורתי. מה זה על עוזבם את תורתי? מה הבעיה לדעת שהם עזבו את התורה ולא קיימו תורה? מה הבעיה לדעת? למה צריך מלאכי השרת? למה צריך נביאים? אתה רואה שאנשים לא לומדים תורה, לא מקיימים תורה, לא לומדים תורה. אומר רב, לא, זה לא שלא למדו תורה, זה לא ברכו בתורה תחילה. מסביר המהר"ל. ודבר זה מן התמה שחורבן הארץ בשביל שלא ברכו בתורה תחילה. ולא בשביל עקום וגילוי עריות ושפיכות דמים שהוא בבית ראשון. מה, הארץ חרבה לא בגלל ג' עבירות של ירגו ובל יעבור, אלא בגלל ברכת התורה של חלק מהראשונים כמו הרמב״ם, זה בכלל דרבונון. לדעת הרמב״ן זה דאורייתא, אבל עדיין, עם כל הכבוד, אם אומרים לבן אדם, או שלא תברך ברכת התורה או שנהרוג אותך, אז יעבור ואל יהרג. זה לא ג' עבירות. אז איך הארץ חרבה בגלל ברכת התורה שלא ברכו ולא חווה על עבודה זרה גילוי שפיכות דמים? אמנם ביאור זה, כי הדבר שהוא סיבה אל המציאות, דבר אחר הוא גם כן סיבה אל קיום מציאותו. משהו הסיבה אל הדבר הוא הקיום של הדבר. כלומר, מי שהוא בעצם הסיבה העצמית של משהו, הוא קיומו. מה הכוונה? אל יקשה לך כן הנגר הוא סיבה לבניין הבית. ואם כל זה בהדר הנגר ישר הבית קיים. דבר זה לא. כן הנגר סיבה לבית, רק הוא מקרב העצים יחד. ודבר זה הנגר פועל לא עצם הבית. והבית נסע מן הנגר במקרה. אבל דבר שהוא סיבה בעצם אל מציאות הדבר אחר, כל שכן שהוא סיבה לקיום שלו, שראיה סיבה שהנמצא וגם כן הוא סיבה לקיום שלו. ודבר זה מבואר במופת. כלומר, הנגר הוא לא סיבה לשולחן, הוא סיבה לקירוב העצים. מה שמקיים את השולחן זה לא הנגר. הנשמה למשל מקיימת את הגוף, כשהנשמה תצא מהגוף אז האדם ממילא נפל, אז הנשמה היא סיבה עצמית לחיים של הגוף, לחיים של האור והבשר, לחיים של הגוף. דבר שהוא סיבה של הדבר, הוא מקיים את הדבר. סיבה זה משהו, הוא הנשמה של אותו דבר, הוא המקיים את אותו דבר. מוטט אתה אותו, מוטט את הכל, כן? אם לצורך העניין יש בית שעומד על יסודות, אז יסודות הבית הם הסיבה לבית. תוריד את היסודות, כל הבית מה יקרה? יקרוס, כי זה הסיבה לדבר, זה היסוד של הדבר. יסוד לדבר זה מה שמקיים את הדבר. הפלת את היסוד, הפלת את אותו דבר, הוא לא קיים. ולכן אומר המהר"ל, וזה הנקודה פה. מה הנקודה? ולפיכך, אם אנחנו מברכים על התורה תחילה לומר ברוך נותן תורה לישראל, היה אהבה אל השם יתברך במה שנתן תורה לישראל, כי זה אין לנו ברכה לתורה שהוא יתברך מבורך, על זה בואי והשם יתברך בשביל הטוב שנתן לו התורה. אז היה זה סיבה גם כן שתי התורה מתקיימת לישראל, שהשם יתברך נותן בלבן לשמור לעשות ולקיים, כי היו עוברים לפי מצווה אחת, היו חוזרים מיד לשמור לעשות ולקיים. וזה היה מן השם יתברך אשר הוא הסיבה לתורה, הוא גם כן סיבה שלא תתבטל. דומה לזה כאשר הגיע נזק אל ענף ויוצא מן האילן, אז העיקר מן שיוצא חוזר וגודל, גידולו מן השורש אשר הוא סיבה לגידול שלו שיצא, ובלא השורש אין קיום לאילן כלל. ולפיכך אולי מברכים בתורה תחילה, מה שהוא יתברך סיבה לתורה, נתן להם התורה, היו דבקים בו יתברך באהבה במה שנתן תורה לישראל, מצד דבקות הזה היה השם יתברך סיבה גם כשלא תתבטל לתורה. אבל מפני שלא ברכו בתורה תחילה, שלא דבקים בו יתברך באהבה במה שנתן תורה לישראל, לא היה כאן סיבה מקיימת את התורה בישראל. ובאו לידי זה שבוע לתורה, דבר זה גרום שעבדה ארץ. קראתי מהר כדי שעמוד בזמן, הסבר. זה הסיבה הפנימית. נכון שבפועל הארץ חרבה כעבדו עבודה, בבית שון עבודה זרה, גילו עוד שפיכו דמים. אבל השורש היה שהם לא באמת התייחסו לתורה כדברי אלוקים חיים. הם התייחסו לתורה כאל תורה. ועוד מעט נראה, במחר נראה בעזרת השם, שזה לא רק היה אנשים שראו את התורה דברי חולין. אלא שלא מספיק הבינו שהתורה היא נותן לתורה. וברגע שאדם לא מתייחס לתורה שהיא גילוי של השם יתברך, שהיא שמותיו של השם יתברך, ממילא כבר משהו הופך להיות תבניתי. זה כבר מה הוא משיג בתורה, מה הוא מבין בהיגיון, מה נמצא, ולתת שחיקה זוחלת. אבל שאדם קשור לנותן התורה, ובוער בו, אהבת השם יתברך שנתן לתורתו, תודה השם יתברך שנתת לנו תורה, כל הגישה שלו אל התורה היא אחרת לגמרי. ממילא, זה גם אם הוא חוטא, והוא טועה בעבירה חמורה, מהרגל רע, מתפיסה רע, זה יתוקן. הוא מחובר לנותן התורה. זה הסיבה שאנחנו עושים קניין תורה בבוקר. עושים קניין תורה, משתדל לעשות קניין תורה בבוקר, למה? שזה יהיה כל הסבל. למה בחרתי תפארת ישראל ולא נצח ישראל? נצח ישראל עשינו אחרי הצהריים. למה תפארת ישראל? כי כל הספק עוסק ביחס לתורה. ממנה זה אמור להיות שמתוך זה אנחנו יוצאים בשיא הרע לסדר בוקר. כי בעצם מה? זוכים עכשיו לעסוק בעצם בדברי אלוקים חיים. אשר יתברך נותן לתורה. שאלה האחרונה.
יש עוד הרבה מצוות. הברכה זה אחד מהדברים שמקשר אותנו לנותן התורה. אבל יש עוד הרבה מצוות שמקשרים אותנו לנותן התורה.
לא כמו ברכת התורה. ברכת התורה עניינה שלא ללמוד תורה לפני הברכה, שלא בחוב התורה תחילה, זה לפני שאני עוסק בתורה, אני חייב לדעת מי הוא נותן התורה.
כמו אנוכי השם
אלוהיך,
אהבת השם
בכללי. לא, 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 לא. זה אהבה כללית של אמונה. אבל התורה כדברי אלוקים חיים שמורים לנו את דרכנו, בגלל שהתורה היא, אהבה זה רגש, הוא יכול להגיע לעבודה זרה, שמרחם יכול להגיע למדרגות גבוהות. התורה, לעומת זאת, היא משהו שהוא מאוד סדור. מצד אחד הוא מאוד סדור, אז מאוד מאוד מצד אחד יש לי בו אחיזה שכלית. מה הסכנה? שאני אחשוב שכבר אחזתי בכל התורה הבאה תבניות. ואני לא מבין שאין סוף נכנס לסוף. יש פרק שלם בורות התורה, כל התורה כולה, איך בכל דף גמרא, בכל דין כל התורה כולה מתגלית. יש אין סוף שמתגלה בסוף. אחרי אדם יכול להגיד את מה, עכשיו אני עוסק בקניינים, אני עוסק בקידושים, אני עוסק... איזה פרט בפני עצמו, טוב, משהו צדדי. הוא לא מבין שכל פרט בסוף בא לגלות הנהגה אלוקית, והוא בא לגלות דברים עליונים, והוא בא עד ההלכה למעשה. וכשאדם למעשה ניגש בראש לתורה, בלי ברכת התורה, אז הוא לוקח את הדבר הכי עליון, כי התורה היא מעל אהבת השם, כי התורה, אהבה זה רגש, אז אתה יכול לטעול פה גם לאהבה שלילית. התורה זה הדבר הכי עליון שיש לנו, אין יותר גדול מהתורה. אבל שהתורה תהיה תורה, חייבים להקדים לה ברכת התורה. ואיך עושים? בשביל עושים, כן, תורה. עד כאן בוקר טוב לכולם.